חדשות כל חי. השעה 9. שלום רב, באולפן אריאל שרפר. ברחבי הארץ יערכו היום שיעורי תורה ואמירת תהילים באמצעות הטלפון ובבתים פרטיים לזכר חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, השם ייקום דמם. בשל המשך המאבק למניעת התפשטות נגיף הקורונה, החליטה הממשלה כי בתי העלמין בכל רחבי הארץ סגורים היום ומחסומים הוצבו בדרכים אליהם. עם זאת, השוטרים הונחו לנהוג ברגישות ולא להתעמת חלילה עם בני משפחות שקולות שיגיעו בכל זאת לקברי יקיריהם. ראש הממשלה נתניהו אמר הבוקר בהודעה מיוחדת לבני המשפחות השכולות כי כאח שכול הוא יודע כמה זה קשה לא להגיע לבתי העלמין ביום הזיכרון, אך הם היו רוצים שכולנו נמשיך לחיות בביטחון ובריאות, והשנה נזכור אותם בדרכים אחרות ורבות, דברי ראש הממשלה נתניהו. על פי החלטת הממשלה ומשרד הבריאות, בשל המאבק בקורונה, החל מהשעה 5 בערב, יוטל סגר כללי על כל אזורי הארץ, שימשך עד אחרי יום העצמאות מחר ב-8 בערב. במהלך הסגר תתאפשר היציאה מהבתים לצורך הצטיידות בתרופות או ציוד חיוני בלבד, ללא מעבר בין ערים, לא ייפתחו חנויות לממכר מזון, והתחבורה הציבורית לא תפעל. ארגון הבריאות העולמי הודיע כי מגפת הקורונה רחוקה מלהסתיים ומספר הנדבקים בעולם עלה ליותר מ3 מיליון בני אדם. על נתונים חדשים מרוסיה ונתוני החלמה מעודדים בעולם, מדווח כתב חדשות החוץ שלמה ריזה.
מרוסיה מתגלים בשבוע האחרון כי 6,000 חולים חדשים בממוצע מדי יום, והיא ניצבת בקצב גידול החולים הגדול ביותר מדי יום במקום השני אחר ארצות הברית. מספר החולים הכולל הגיע רוסיה למקום התשיעי, והיא עקפה אף את סין עם כ-90,000 חולים לעומת כ-83,000 בסין. ובתוך כך מספר המחלימים מנגיף הקורונה יגיע ככל הנראה בסוף השבוע הקרוב למיליון, כשגרמניה היא המדינה המובילה ביותר במערב במספר המחלימים עם 114,500 בני אדם שהחלימו מהנגיף מתוך 158,000 שנדבקו בו.
שר הביטחון בנט אישר בריאיון לכל חי כי הוא פועל לחידוש לימוד התורה בישיבות בצורה נכונה ובטוחה. בין היתר בוחן השר בנט הצעות ללימוד תורה בשטח פתוח או בקבוצות קטנות. מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי תכיר בריבונות ישראלית ביהודה ושומרון, אך עם זאת הדבר מותנה בכך שההחלטה תתקבל במקביל להסכמת ישראל לחידוש המסע ומתן עם הפלסטינים. מפלס הכינרת עלה בחצי סנטימטר נוסף ביממה האחרונה, לכינרת מלאה חסרים כעת רק 12 סנטימטרים בלבד, כך עדכן כתבנו בנצי לייזרוביץ'. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית בהיר עד מעונן חלקית ומורגשת עלייה בטמפרטורות, מחר מעונן חלקית עד בהיר וצפויה התקררות, בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי קל. נזכיר כי סוף זמן קריאת שמה לשיטת הגרה ב9:16, ועד כאן חדשות כל חי.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכימיתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, אנחנו בהשראה יומית, אומנם במהדורת יום הזיכרון. מדינת ישראל קבעה את יום הזיכרון ליום הזה, כאשר אנחנו מתייחדים עם 23,815 כמדומני חללים שנרצחו, שנהרגו במערכות ישראל, פעולות האיבה וכדומה. אז אנחנו נדבר על כמה וכמה דברים שקשורים לזה, קצת איך להתחזק, קצת איך, מה השקפה הנכונה על כל הדברים הללו. ויתי כרגלנו באולפן מוטי קופפה טכנאי, יעל איברצייטלין היא המפיקה שלנו, ואנחנו בעזרת השם, יש לנו עכשיו 3/4 להיות ביחד, בלי פרסומות באמצע, אולי איזה משהו קטנטן, כדי שנפיק את המקסימום מהזמן הזה. אז יקיריי, הבה נתחילה. טוב, מה, איך מסתכלים? איך מסתכלים באמת יום זיכרון? לא דבר עכשיו כרגע השקפתית, כזה, יש רבנים שיעשו את זה, נדבר על כל אחד מאיתנו, צריך לקפוץ על כל הזדמנות. אז אתה אומר על כל הזדמנות להבדיל, וכשיש חגים, ואני אומר בכוונה להבדיל, כי זה איננו חג, זה יום זיכרון, ויש הבדלים מהותיים בדברים האלה ביהדות. אנחנו לא... אנחנו אבלים על תלמידי רבי עקיבא, לא בגלל המספר, לא רק בגלל שהם היו צדיקים, אלא אמרנו בגלל מעשים, בדרך כלל מעשים שהיו אז חוזרים. עכשיו התקופה היא בעייתית, ולכן גם אני צריך להתחזק, אותו דבר חורבן בית מקדש, אנחנו לא אבלים על בית מקדש שנחרב לפני 2000 שנה, למרות שנרצחו שם מיליונים, מפאת הסיבה שזה מה שהיה היה, לטוב או למוטב, זאת אומרת, גם אם היה ניסים אדירים לצורך העניין, וקריאת ים סוף זה נס גדול, אבל אם זה לא היה נכתב בתורה כיום חג שההשפעה הזאת חוזרת, בזמן חירותנו, כמו בהווה, לא היינו מזכירים את זה, כי היה גם קריאת הירדן, אני חושב שגם לקריאת הירדן מגיע איזה יום, יומיים, חופש מה שנקרא, לא בזמננו עכשיו עם הקורונה, כי כולם בחופש בגדול, אבל אני חושב שהיו הרבה ניסים, חזקיהו המלך, כולם מכירים את הדברים הללו, אז עם ישראל, אם חוגגים חג, אם אלוקים תיקן חג, או להבדיל חזל תיקנו חגים, זה אך ורק בגלל שיש השפעה מיוחדת ליום, לזמן הזה, מעבר לאירוע עצמו שקרה. אבל ברגע שמדינת ישראל תקנה דבר מסוים, ואנחנו צריכים להבין, אנחנו רוצה באמת להמחיש קצת, אנחנו מדברים על 23,800, קרוב ל-24,000 איש. 24,000 איש זה לא 24,000 שנפלו במערכות. אתה חושב שלכל אחד שנפל, יש אמא, ויש אבא, ויש אחים ואחיות לפעמים, ויש אישה, ויש בעל, ויש חברים, ויש חברות. אנחנו מדברים פה על מעגלים, 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 שכמעט אין בית בישראל שאין לו קשר כזה או אחר, והיום הזה הוא יום עצוב, הוא יום עצוב של משפחות הללו, זה יום שבדרך כלל מתייחדים באמת בבתי אלמין, וכל משפחה עם הטקס שלה, ואני אומר לכם, מי שלא ראה את זה, או מי שלא חלק מזה, יהיה לו קשה להבין את זה, ואני אומר את זה בכוונה, כי אני רוצה לקחת את זה לעבודת השם שלנו, ואני אסביר מה אני מתכוון. יש מושג הרי שנקרא הכרת הטוב ביהדות. נכון, הכרת הטוב זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל הכרת הטוב בחיים לא תבוא לידי ביטוי אמיתי, רק ברגע שאדם יבין באמת מה השני עשה עבורו. בואו נתחם דוגמה. אף ילד לא יוכל להבין מה ההורים שלו עשו עבורו עד שהוא לא יהיה אבא. אתם מבינים? ברגע שילדה תהיה אימא, והיא תראה כמה היא משקיעה בבן שלה ובבת שלה, ומגיל אפס, מה שנקרא, היא נותן את החיים שלה בשבילהם, אז אולי קצת תתחיל להבין עד כמה היא צריכה הכרת הטוב להורים שלה, מה הם נתנו. אותו דבר, עד שאדם לא יכין איזה שיעור, אני אומר לכם, הרצאה או משהו כזה, הוא לא יבין בכלל עד כמה זה שמוסר את השיעור, תורח ועמל ומשתדל ומסכם וכותב ומנסה לזכור עד שאדם לא נמצא בנעליים של השני, הוא לא יוכל להבין. הוא יכול, באמת, תודה רבה, שקראת הטוב כזה וכן הלאה. עד שאני זוכר שסתם שאתה עושה אירוע, אז אתה מבין כמה הכרת הטוב אתה צריך להגיד לאנשים שבאים לאירוע שלך. כי עד שאתה לא מגיע לאירוע, בסדר, אתה יודע, צריך להגיד תודה לילד, אבל ברגע שאתה עושה אירוע ומישהו מגיע אליך, פתאום אתה רואה, יואו, כמה הוא טרח ותודה רבה וכן הלאה וכן הלאה. אז ברגע שאתה נמצא, לכן אתה רואה הרבה מאוד אנשים שפתחו עמותות ודברים כאלה, דווקא אחרי שהם חוו חוויה, בדרך כלל חוויה שלילית, כמו למשל הם היו מאושפזים בבית חולים, ואז פתחו, נקרא זה, איזשהו ארגון של חסד, של ביקור חולים, כי הם הבינו עד כמה זה נצרך, עד כמה זה חשוב. ועד כמה יש לנו הכרת הטוב למי שעושה את זה עבורנו, בסדר? ולכן גם כשאנחנו מדברים פה, מדברים כאן על, ושוב אני מדבר, הכרת הטוב לא צריך להיות שזה צדיק גדול, זה א' ב' ביהדות, דיברנו על זה אתמול, תשמעו את התוכנית של אתמול, זה לא רק א' ב' שמישהו אין לו הכרת הטוב, אז במידה מסוימת גם הוא יגיע לכפירה בבורא עולם, כי הרגשה שמגיע לי, והרגשה ש... סליחה, מה, אני ביקשתי מהם, אני ביקשתי, לצורך העניין, אתה מגיד, מה, אני לא ביקשתי שילכו וישאילו, יהיו בצבא, לא יודע, וכל מיני דברים כאלה, סליחה, זה כמו שאתה אדם יגיד להורים שלו, אני לא ביקשתי לבוא לעולם, אתם רציתם שאני אבוא לעולם, את רצית להרגיש אימא, אתה רצית להרגיש אבא, בסדר, אני צריך לכבד אתכם, להגיד לכם תודה, סליחה, אתם בישלתם את ההוגה, עפיתם את ההוגה, תאכלו אותה, מה שנקרא. חס ושלום, אז אתה רואה שהיהדות ודאי, ודאי, ודאי לא מסתכלת על זה ככה, ולכן הכרת הטוב זה דבר מאוד בסיסי, מאוד מינימלי, מי הדומם, לחי, וחלה בבני אדם, וגם שזה, אפילו אם כל גאולת ישראל תהיה תלויה בזה, כמו שאומרים חז"ל בשמות רבה, פרק ד', שבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו ללכת לפרעו, להוציא את בני ישראל ממצרים, וילך משה, וישוב אל יתר חותנו. משה רבנו מקבל ציווי מבורא עולם. לא יודע מה איתכם, אבל אם אלוקים היה מדבר איתי, הייתי נותן ריצה של החיים שלי, מה שנקרא. משה רבנו אומר לאלוקים, כי בכל שנייה, דקה, אוקיי? אני צריך ללכת לבקש אישור מהשבר שלי, מהחותן שלי, מאבא של ציפור, מיתרו. מה? היינו, שהלך להימלך, אני מצטט, בדעת יתרו, חותנו, וליטול ממנו רשות ללכת למצרים. ושהפותח פתח לחברו, נפשו חייב לו. מה? משה רבנו, תקשיב, אלוקים מדבר איתך, אומר לך, לך תגאל את עם ישראל. חזק וברוך. הוא אומר, שנייה, אני הולך לשבר שלי, להימלך בדעת יתרו, זאת אומרת, להתייעץ איתו מצד אחד, ודבר שני, ליטול ממנו רשות. אני יכול ללכת לגאול את עם ישראל? מה אתה שואל אותו בכלל? תגיד לו להתראות, שיגיד תודה שאתה בכלל החתן שלו, עכשיו אתה בכלל נהיה סלב, אז אתה יודע, הוא חייב לך את החיים, תמיד, לא אתה לא חייב לו כלום, מי הוא בכלל? שתגיד תודה שהתחתן עם הבת שלו בכלל, מי היה, הרי לא התחתנו עם הבנות שלו בכלל, היה לו 7 בנות שם, כולם נשארו רווקות, נו, אז תגיד תודה שאתה התחתן בכלל עם הבת שלו, ושהוא יבקש ממך אם הוא יכול, בבקשה אולי להתלוות לך יום אחד. ממש לא, אתה רואה שהיהדות אומרת, הפך. משה רבנו, לא אני, משה רבנו, הולך לבקש רשות מהחותן שלו ללכת לגאול את עם ישראל. נו, ואם יתרו היה אומר לא, החפץ חיים אומר את זה, ואם יתרו אומר לו, תשמע, לא מתאים לי, אתה פה, אתה רואה הצון שלי, אין לי מישהו אחר, תקשיב, עם ישראל, עם ישראל, כל הכבוד, שחכו קצת, שאין פה עכשיו, זה בדיוק הזמן של הכבשים הקטנות, תשאר איתי איזה חצי שנה, אחרי זה דבר איתי, אז הוא לא היה הולך. תבין מה זה קראת הטוב? נו יופי, יוסף הצדיק הרי הוא עומד בניסיון, יוסף הצדיק אשת פוטיפה מפתה אותו, והוא תופס לו את הבגדים, ויעזוב בגדו בידיו וינוס, ויצא החוצה, נכון? למה הוא משאיר את הבגדים אצל האח? זה ראיות ביד ה... עכשיו זה מפליל אותך. אומר הרמב"ן, משום שהייתה אשת אדוניו, היא הייתה בכל זאת הבוסית, ורכש כלפיה קראת הטוב. איזה קראת הטוב? סתירה תלה בפנים, חוצופה אחת. בגללה אתה כל כך סובל, אתה כל כך, מה, בגללה? לא, הכרת הטוב. אז אני לא ארחיב, כי כולם מכירים את הדרשות האלה. אז אנחנו רואים שיש הכרת הטוב, אז היום, ביום הזה, מה שאנחנו מחויבים, לא, אתה יודע, אולי, רצוי, מחויבים לעשות, זה יום מלא בהכרת הטוב. קודם כל, באמת, לכל ה... נערים, נערות, אנשים מבוגרים, אתה יודע, שנבין את הדברים האלה, אז תבין שזה בחורים ל-18, 19, 20, אני עצמי מגיע משפחה שכולה. אמא שלי, אח שלה. סבתא שלי שתבדל לכם ארוכים, היו לה 2 ילדים. יצחק, זיכרונו לברכה, שנהרג 3 שבועות לפני חתונה, מלחמת 6 הימים, אני קראוי על שמו. ואמא שלי, להבדיל לבין חיים לחיים, 2 ילדים. ושוב אני אומר, מי שלא תתנסו בדברים האלה בחיים, שלא תהיו קשורים לדברים האלה, יהיה רצון שתזכו כולכם לנחת מכל הילדים, הילדים שלכם יחיו עד 120, אתם תחיו עד 230 אפילו, תלוו אותם גם מה שתרצו, אבל הנקודה העיקרית היא שאף אחד לא יכול להבין בכלל את הטרגדיה ואת לפני ואחרי נקרא לזה, שהחיים בחיים, בחיים לא יחזרו למסלולם, לכן אני אישית, אופם, אני לא מביע, זה לא דעת תורה, אני אישית, לא מסכים בכלל מיום הזיכרון הזה, סתם לצייר את המשפחות עוד פעם. המשפחות הרי לא ישכחו בחיים את יקיריהם, ויש להם מספיק את היום היורצה, את מה שקרה, יום שהוא נפל במלחמה, ויש את מלחמת יום ששת הימים, ויש גם את הקרב על זה, וכל פעם מזכירים ועוד פעם מזכירים, ואני לא אשכח שאני הייתי לוקח את סבתא שלי, היום אישה מבוגרת מאוד, ברוך שם תזכר שם מלאכותים משנים, אני הייתי לוקח אותה כל פעם ביום הזיכרון, כל המשפחה הייתה מגיעה ביום הזיכרון. ואתם יודעים מה קורה? לאישה, אני מדבר כרגע על סבתא שלי, לא מכליל, אבל כשאישה שהבן שלה נהרג, אתה יודע מה זה בשבילה? לשמוע מתחי כבוד? יש הרי בטקס מתח כבוד. המשמר יעבור לדום, אמרו, דום, אחתף, שק, לוקחים את הנשק, ואתה רואה שם הקבוצה שלא משנה, נגיד 20 חיילים, יריות באוויר. אתה יודע מה קורה לסבתא שני? באותו רגע הייתה מתפרקת לרסיסים, לא ש... כל היום הזה קשה לנו לך. כל היום, עכשיו, זה אנשים מבוגרים, תחשבו, זה לא... גם צעירים נשברים מזה, אז מבוגרים... איך שהיה מתח כבוד, סבתא שלי, זה לא יאמר. עד שבשנים האחרונות, אני אומר לכם, אני הייתי לוקח אותה יום לפני, יום לפני יום הזיכרון, שהיא לא תחווה את זה אפילו. היא לא צריכה לעמוד, חס ושלום, זה מוריד למה חיים, מה שנקרא. בקיצור, אז היום הזה שנקבע הוא לא בשביל החללים, החללים זה, המשפחות רק סובלות, אז בוא נגדיר את זה, אני חושב, זה יום בשבילנו, בסדר? זה יום בשבילנו קצת להתאפס. מה זאת אומרת? הרי היהדות לא נגד אבלות, היא נגד עצבות. מה ההבדל? מה ההבדל בין אבלות לעצבות? יש הבדל, זה אותו דבר. בואו נקרא לכם מהספר שנקרא אהבת מישרים, של הרב רוזנשטיין זצ"ל, והוא כותב כך, מה בין מידת האבל לעצבות? האבל אומר, תופס את הלב, ואינו תופס את הראש. זאת אומרת, אבלות זה כאב לב, זה תופס, אבל הראש לא נתפס, ואני אסביר מה אני מתכוון תכף. העצבות אומר, תופס את הראש. אדם שהעצוב, אז הוא לא חושב, הוא מרוסק, האבל, נכון, הלב שלו, אין פה, אין הדבר הזה, זה כמו שגודעים יד, חס ושלום, זה לא מתרפא בחיים, וזה לא עובר בחיים, אבל אולי זה גורם לך לחשוב. האבל אומר, הוא בעריכת המחשבות. הרי חזן אומר, אפילו הולך טוב ללכת לבית האבל, נכון, בית המשתה, על הדבר הזה, זאת אומרת, שאבל גורם לך להתחיל לחשוב, מה זה החיים בכלל, מה הערך של החיים, אולי חבל שחיקית יד עכשיו, וכן אתה מדבר על זה. העצבות זה פסיקת המחשבות, שאדם עצוב הוא לא חושב, הוא רק בדיכאון, הוא רק נשאב למטה, הוא אומר, האבל יוצא מהאור שבנפש, העצבות יוצאת מהחושך שבנפש, האבל יוצא מהחיים ומעורר לחיים, הרי אחרי שאדם, יש דבר שנקרא לקום משבעה, מה זה לקום משבעה? אדם צריך לקום, נכון? אבלות זה דבר כואב, זה דבר שהלב נשבר, זה נותנים לך שבעה ימים מת להתאבל, אחרי זה יש לנו חודש, שנה, אבל במקסימום, ברעיון, הכוונה היא שיש לך זמן, שכן, תבכה, כן, תשחרר, אבל אחרי זה אתה קם מהאבלות, אתה קם, ממשיך הלאה, ממשיך כביכול את הצוואה של אותו מישהו שנפטר, אתה ממשיך לחיות, אפילו מתחזק מזה, אתה אולי אפילו משנה דברים, אתה עושה דברים שלא עשת לפני כן, אתה רואה מה זה של אף אחד אין תעודת ביטוח, אתה רואה מה זה טוב באמת לך לבית האבל כדי לצאת אחרת לגמרי, העצבות מה זה יוצא בדיוק ההפך, אדם מידרדר, אדם נשבר וכן הלאה, לכן האבלות התירה התורה, צוותה עלינו בניינים מסוימים, אבל העצבות אסרה התורה וצוותה שנהיה עובדים את השם בשמחה, נהדר. אז ברור שאבלות זה חלק מהחיים של היהודי. זה חלק מהחיים של היהודי, והתורה נתנה לזה מקום, להבדיל, אבל זה לא עצבות. זה ממש לא עצבות. וזו נקודה חשובה, כי לפעמים אנחנו מאבדים את ההבדל ביניהם, ואנשים נשאבים למקומות לא נכונים. אז הנקודה העיקרית, קודם כל, היום הזה הוא יום של התבוננות, הוא יום של חשבון נפש, והוא יום של הכרת הטוב. הכרת הטוב קודם כל לאותם, אני קורא לזה ילדים, בסדר? לילדים, נכון שזה גם יכול להיות האבא, אבל בגדול, זה הילדים האלה שמסרו נפשם, שאני בכוונה אומר, עד שאדם לא ירגיש את זה על הבשר, הוא לא אתם יכול להבין, הוא יכול אפילו במידה מסוימת, לא אצלנו בעם ישראל, אבל יש משל כזה, שאריה פעם היה רעב וצמא, הלך ביער, פתאום הוא רואה שואל, כמובן שהשואל הבין שאם הוא לא יעשה משהו חכם, הוא הולך להיות עכשיו ארוחת צהריים לאריה הזה. אז הוא אומר לאריה, אריה, תקשיב, אני רואה שאתה מסתכל עליי בעין לא יפה, חבל, עזוב, תראה, אני כזה רזה, כולי עצמות, סתם, תמיד אחרי זה תקל לך בשיניים, והזנב שלי, לא, אין הרבה מה לאכול, זה בזבוז מה, אבל בוא נספר לך משהו, יש פה אדם, שם מעבר ליער, יש אדם שמנמן גדול, מה זה, אני אומר לך, יספיק לך שלוש סעודות עם כינוח, אני אומר לך, תעשה את האוזן שלו אחרי זה כינוח, אין דברים כאלה שמנמן. טוב, האריה הסכים, והתחילו ללכת. בשלב מסוים פתאום האריה קיבל הרהורי תשובה, מה שנקרא. והוא אומר לשואל, רגע, מה עם אלוקים? הרי יש אלוקים בשמיים, ונראה לי שזה יהודי שם לפי הציצית, וזה, אם אני אוכל אותו, אני אסתבך עם האלוקים שלהם. אומר לו, השואל, רד מהעץ הזה, אל תדאג, אין שום דבר. אלוקים לא יעניש אותך, מקסימום הוא יעניש את הבנים שלך או הנכדים שלך, מה אכפת לך, אתה יודע, אלוקים מגלגל מה שנקרא. אל תדאג, אותך הוא לא יעניש. טוב, אריה שאל, שמע אותי לא יענוש, יאללה, איכשהו בא לזנק על האדם, היה שם הבור, וופ, נפל לתוך הבור. השואל מסתכל למטה, ואריה אמר לו, איך, חתיכת שקרן, איך חצוף, רק אני אצלח חוצה, אני אשים לך קציצות. אומר השואל, לא שיקרתי. אבל למה? אמרת שאני לא יענש. והנה נענשתי. אמר לו השואל, לא, זה לא בגלל מה שאתה עשית. זה בגלל סבא שלך. סבא שלך פעם אכל בן אדם, ועכשיו אתה משלם על זה. אומר, איזה חוצפה, איפה הצדק האלוקי? אני צריך להענש על מה שסבא שלי עשה? חוצפה, תאמין לי, איפה האלוקים פה? כשאמרו לך שאתה תעשה מה שאתה רוצה, והילדים שלך, נכדים שלך יסבלו, לא צפצפת, נכון? הכל יהיה בסדר, מה שנקרא. אבל כשזה פתאום הגיע לגופיה שלך, אתה מתחיל להרגיש יופי. אז אני חוזר את זה פעם כשיעור לחיים. קודם כל, אנחנו ננסה להוציא מהתכנית את שיעורים לחיים, לא רק ליום הזיכרון. אז שיעור ראשון לחיים, כשאנחנו באים להכרת הטוב, ולא משנה כרגע במה, אנחנו מתמקדים כרגע בחיילים, במשפחות שלהם, אבל במקרו, כל אחד מאיתנו תנסה להבין את אשתך, תנסה להבין את בעלך, את ההורים שלכם, את הילדים שלכם, את המורים שלכם, את הרבנים שלכם, את השכנים שלכם, לא משנה מי. כל מי שאתם מבינים שעשה לכם טובה, עד שאתם לא תהיו במקום הזה, אז אני אומר לך, אנחנו לא נבין בחיים עד כמה אנחנו חייבים להכיר טובה. ולכן, כיוון שחלק מהמאזינים שלי לפחות, אולי מן הסתם מבינים, אבל אולי לא מבינים עד כמה, אז תנסו, כל האימהות ששמעות אותי, כל האימהות ששמעות אותי, תנסו לחשוב עכשיו, ילד בן 18, ברוך השם, הוא עדיין לא בשידוחים, אצל רוב, הוא לא בשידוחים עדיין. תחשבו שהילד הזה עכשיו לא נמצא בירושלים בישיבת כך וכך, או בבני ברק, או בחיפה, או שהוא הרחיק לכת, הוא באפולה. לא, 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 גם לא בגייצד, או באיזשהו מקום אחר. הוא בעזה. בסדר? לא יודע אם בא לכם מסתובב שמה, אבל תאמין לי, בעזה להיות, גם אם יש לך נשק, וגם אם אתה מגובה בעוד חיילים, אתה לא היחיד, תאמינו לי, אני, אופה, אני סתם אפס, אני לא דוגמה לכלום, אבל בורא עולם החליט שאני גם אצטרך לעבור את זה, ושלוש שנים אני גם הייתי שם. לא בעזרה, כי הייתי ברמת הגולן, הייתי בשריון, הייתי טנקיסט, אבל אני רק אומר שמי שלא יבין צלקות בנפש, עזוב אותך סכנת חיים עכשיו. מי שצריך להבין שכל מי שנמצא בצבא, ובפרט, אני מדבר על יחידות קרביות, לא כרגע, יש כאלה שעושים תפקידים חשובים אחרים, אבל הם לא ביחידות הקרביות, כי אנחנו כרגע מזכירים בעיקר את אלה שביחידות הלוחמות. אני אומר לכם, אין כמעט מציאות שהבן אדם נשאר אותו דבר. צלקות בנפש לכל החיים. אני גם לא מתבייש, אני מחכם גם על עצמי. יש דברים בבית שהילדים יודעים שלא עושים ליד אבא, לא פותחים דלת מהיר ליד אבא. יש כל מיני דברים שזה זורק אותי, יקירה לי 30 שנה אחורה. אני לא נולדתי אתמול. אני יותר מ-30, לא משנה. בקיצור בשנייה אני אומר לך, זה לא יוצא מהראש, זה לא יצא מהראש. אתם, אנשים לא אלפון בישראל, מה זה לאבד חבר טוב? וזה לא שאדם חולה, ואתה יודע, אתה מתכונן, אתה יודע, זה חבר'ה צעירים, כל העתיד לפניהם, תן לי עכשיו ללמוד תואר, תן לי, לא יודע, לטוס לחול, להתחיל לעבוד. לא, שלוש שנים, הבן אדם מקריב מהחיים שלו, ואני אומר לכם, זה לא שלוש שנים, כי אני מדבר כרגע על מילואים, בסדר? אני מדבר אפילו רק על צלקות בנפש. אז אני אומר קודם כל על האימהות, שכל אימא תעשה לעצמה את החשבון נפש כמה הכרת הטוב. ואני אומר את זה מכיוון שמישהו צריך לעשות את זה, שאף אחד לא יתמם פה לרגע אפילו. בוא, שנייה, שיצאו כולם לחופש, אתה יודע מה, חס ושלום, מה קורה עכשיו בעזה? מה יקרה בשנייה? ואנחנו מדברים גם לא רק על זה, גם על שוטרים. מישהו רוצה להיות פה שוטר? מישהו רוצה להיות פה שוטר? אולי אתם נתלהבים את דברים האלה. חושבים, וואלה, תאמין לי, אני אקדחים וזה. עוד רגע פלייסטיישן. תקשיב, Call of Duty, אתה מכיר את? לא משנה. אתה חושב שזה משחק. בוא תהיה שוטר יום אחד, אני מכה. יום אחד. תקבל קריאה עכשיו, אתה צריך להכנס לאיזה בית, כי קורה שם איזה משהו. תקשיב, אני משלם, לא הולך לשום מקום, נשאר בבית. איזה פחד, איזה פחד. לתפוס עבריינים, לתפוס, תמיד. אני לא יודע מה, מיידי אבנים, בבוקי תעבירה, אני לא חייבים לא רק חיילים, תחשוב, משמר הגבול, אתם מכירים אותם מהפגנות, יופי, הם משתמשים ביד קשה, בסדר, אני לא מדבר כרגע, ברור שאף אחד לא מושלם ואף אחד לא זה, אבל בוא תבין אם חס ושלום לא היה שוטרים, שאתה מתעצבן עליהם שעוצרים אותך, אתה מבין עם הרישיונות, עוצרים אותך בזה, אבל אני אומר, כמה הכרת הטוב שכל, אני אומר את זה לעצמי, צריך להתאפס, אבל מהר, מהר, מהר. אם אתה מבין שלרופא צריך לקראת אותו, ברור, רופא, מה עושה עבודה חשובה? אז חייל או שוטר לא עושים פחות עבודה, אני אומר לכם, ולכן הוא אפילו יותר מרמת הסיכון, רופא מקבל כבוד, רופא מקבל מסכות בלי עין הרע, חייל מקבל חר, אתה יודע, זה חר, זה מה שהוא מקבל. אז יפה מאוד, זו הנקודה העיקרית, היא קודם כל שאנחנו חייבים הכרת הטוב למשפחות, אני מתחיל במשפחות קודם כל, מכיוון שכל אימא וכל אבא ששלחו את הילדים שלהם, ולצרנו הרב, כרגע נדבר על המשפחות, שהילדים לא חזרו. אתם יודעים מה זה הילדים לא חזרו? אתם יודעים מה זה הדבר הזה? איזה כאב זה, איזה התמונות, הזיכרונות, השיחת טלפון האחרונה, תכף נדבר על כמה מסרים שאני חושב שאני צריך לקחת זה לכל החיים שלנו. אז קודם כל, הקראתנו למשפחות האלה, ולזה אנחנו מצדיעים לכולם שם. מצד שני, החיילים עצמם, אני לא, זה נשמע מצחיק, אבל הם כביכול, נשמע לא טוב, אבל הם מסודרים, מה שנקרא. הם יכולים להתפלל עלינו. למה? הנה, אני אוהב לקרוא את המכתב הזה של הסטייפלר, אבל הסטייפלר כותב את המכתב הזה על, למישהו שאחותו נרצחה, ואני מצטט לכם את המשפט, את האיגרת הזאת, והוא כותב ככה, את השמועה המחרידה מאחותו הצדקת שנהרגה על קידוש השם, שמעתי ואינני משתתף בצערם של ההורים השכולים. והנה באמת, תקשיבו טוב, עבור הצדקת הזאת אין מה לדאוג כלל. כלל, למה? כי היא כבר עלתה בעילוי נפלא ועצום מאוד, למקום מנוחתה בשי עולמות. וגדולה, קודם כל מי שמת על קידוש השם, אנחנו תכף נגדיר את ההגדרה, זה כל אחד שנרצח בפרט במילוי תפקידו, אבל גם פעולות האיבה. אז באמת בעבור הצדקת הזאת אין מה לדאוג, למה היא כבר למצאת בשי עולמות, יש שם כנראה איזו מחלקה מיוחדת, נהדר. וגדולה הרבה יותר, אני מצטט את הסטייפלר, וגדולה הרבה יותר, מצדיק העובד את השם יתברך כל ימיו בתורה ומצוות. גדולה הרבה יותר, מצדיק העובד את השם יתברך כל ימיו בתורה ומצוות. אז הוא מביא את הראיה ממסכת פסחים, סוף פרק ג', הרוגי לוד, שאין כל אדם, הרוגי לוד זה אנשים שמסרו נפש על עם ישראל, כתוב שם שאין כל אדם יכול לעמוד במחיצתם. אוקיי? אז ברור שאנחנו לא עושים, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אנחנו לא יודעים מי נמצא, איפה נמצא. ברור שאדם שלומד תורה כל ימי חייו, ועמל בתורה, ועושה מצוות, אז זה לפעמים צרה אגרה, אז יש פה בחינה מסוימת שצריך ללמוד אותה, אבל הדבר ברור אומר, שאילו ניתן לה עכשיו רשות לחזור, וזה ודאי נוגע לכל אותם שנהרגו, נרצחו וכדומה. תקשיבו טוב, ברור הדבר. אילו ניתן לה עכשיו רשות לחזור, לעולם הזה, למצבה הקודם, אני אצטט את הסטייפלר, כן, לא אותי. אם היה ניתן להם, רוצים לחזור שנייה, חבר'ה, רוצים לחזור? לא הייתה רוצה לחזור כלל. למה? כי מה לה לעולם הזה המלא צרות ויגונות? מה צריך פה לאכול פלאפל? בזמן שהיא מאושרת כבר, בעידון הנצחי בקדושה העליונה ואהבת התענוגים, ועד רבה, היא מתפלט, הוא אומר, וצוחקת עלינו. למה אנו מצטערים עליה? אחרי שהיא זכתה לזכות נפלאה הזו שנפל בחלקה. נו, אז בגדול, זה נשמע ממש סרקסטי, מה שנקרא, זה נשמע לא טוב, אבל זו המציאות. היהדות מאמינה בחיים לאחר החיים, יקיריי, והחיים שלנו ממשיכים לנצח, והעבודה שלנו פה בעולם הזה זה לאסוף כמה שיותר תורה ומצוות, וממילא, ככל שאדם אסף פה והוא יוצא מפה, הוא עכשיו לא רוצה לחזור לפה, תודה רבה, היה לי מספיק. אנחנו כביכול התרגלנו כמו ילדים קטנים שאתה יודע, לוקחים מהם עכשיו את הבימבה, וזה, אני מרגישים כאילו מה, לקחו את הצעצוע שלי, אני לא, זה, כי אנחנו חיים בעולם הזה. אז קשה לנו לעזוב אותו, קשה לנו אנחנו שנזכה, ברור להישאר פה עד 120, כי אנחנו רוצים לסוף מצוות, אבל ההסתכלות הנכונה של היהדות, ברור שהמעבר לעולם שכולו טוב, הוא הרבה יותר חזק. וכל שכן, עכשיו אני קורא לכם ספר שומר אמונים במאמר השגחה פרטית, דף קופטת וב, כל שכן אומר, אם אדם מצטער על ידי אדם שלא יהודי, על ידי נוכרי, אז מתכפרים בזה אבונותיו ביתר שאת וביתר עוז, בלי שיעור. אדם שובר צרות מאדם נוכרי, בגלל שהוא יהודי, אתה מבין? כל חייל שנפל, לא נפל בצבא ארצות הברית, בצבא רוסיה, או בצבא, לא יודע מה, בצבא פולין. לא! צבא הגנה לישראל על מדינה, על ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, מראשית שנה, עד אחרית שנה, על כל המקומות הקדושים. הוא לא שמר על פוטין, אתה מבין? הוא לא שמר על גורבצ'וב, שהיה, לא יודע, הוא שמר עליך, הוא שמר עליי, שמר עלייך. אתם מבינים את הדבר הזה? אנחנו לא מבינים לך, יופי. בקיצור, אז הוא אומר ככה, אנחנו מבינים, אבל אנחנו מתחזקים בזה. אז ביתר עוז בלי שיעור, וצערו של אדם שהצטער על ידי הגויים, צערו עולה לפני כיסא כבודו יתברך. יותר מן הכל, כי מעולם לא ויתר הקדוש ברוך הוא אפילו על הקאה קטנה, שמכה ומצער נוכרית ישראל. בורא עולם לא יוותר לשום נוכרין, בכלל, יש לנו, בדרך כלל זה הבני דודים שלנו, אבל בורא עולם לא יוותר לאף אחד, לאף, על מכה קטנה, קטנה שמכה ומצער נוכרי ישראל, ישראל, ועל כל הכה השכינה הקדושה כביכול, בורא עולם בוכה ומייללת, ומצטערת, כמו בספרים הקדושים. והקדוש מצייר זאת בפרופיר השדילה, בבגד שלו כביכול, כתוב שם לא, לא רק קיר זיכרון, יש לקדוש ברוך הוא כביכול בגד זיכרון מיוחד, לנקום נקמת דם עבדיו לעתיד לבוא, עד שיקוים בנו במהרה בימינו מה שכתוב, כי יום נקם להשם שנת שלומים לריב ציון, זה ביואל, וניקיתי דמם לא ניקיתי, והשם שוכן בציון, והוא מסיים ואומר ככה, וכל שכן, אם חס ושלום בר ישראל נהרג על ידי נוכרי, אם יהודי נהרג על ידי גוי, אז הגם שהוא רשע, אני מצטט עכשיו את השומר אמונים, כן? הגם שהוא רשע, לא משנה מי זה הבן אדם הזה, מתכפרים אבונותיו, מה שאין, כן אם היה נהרג באופן אחר, הייתה כפרתו מעט. כאילו אדם בסופו של דבר עוזב את העולם הזה, אז כביכול, הדרגה הטובה ביותר, המיטה המובחרת ביותר, זה למות על קידוש השם, באחת המלחמות ישראל, לא שאין, לא נתן פה רעיונות לאנשים חס ושלום. כל אחד עם תפקידו, וצבא הגנה לישראל מורכב, כמו שהיה במלחמת מדיין, 1,000 למטה, פירוש דבר, 1,000 לוחמים, 1,000 תומכי לחימה. ותומכי הלחימה של אז וגם היום, בין השאר זה, ברוך השם, בחורי הישיבות, שיושבים ועמלים, זה צבא הגנה לישראל בשלמותו. כמו שצבא הגנה לישראל היום מונה רק חייל קרבי אחד, ועל כל חייל קרבי אחד יש 10 תומכי לחימה, זה נקרא אפסנאים וטבחים ונשקים ומודיעין ושלישות אז ככה גם אחד מהחילות, אנחנו מאמינים שהוא המכריע ביותר, הוא בעצם לימוד התורה, כי ככה אנחנו חונכנו, לא סתם חונכנו, כי מה נעשה, אבא שני אמר לי, ממש לא קשור, התורה שלנו מגלה לנו את זה, וככה גם כל אחד מאיתנו יודע, כי אם אתה תעצור אדם ברחוב ותשאל אותו למה נחרב בית מקדש, מה הוא יגיד לך? הוא לא יגיד לך בגלל שטיטוס או נבוכדנצר, הם באו מצבא גדול, מה אני אעשה, הצבא שלנו היה חלש והפסדנו. לא, הוא יגיד לך שבית שני נחרב על שנאת חינם, ובית ראשון נחרב על עבירות של גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. קרי, שורה תחתונה, התוצאה נקבעת לא על פי טיב צבא, עוצמת הצבא, גודל הצבא, אני תמיד מספר לכם את זה, אבל הרי בבית שני היה את בר כוכבה, הוא לא היה קטלקניה, מה שנקרא, הוא לא היה ילד קטן עם טיטול, בר כוכבה היה אריה, אריה, הוא היה אריה לו 250 אלף חיילים, גדועי הגודלים. מה זה גדועי הגודלים? כדי להתקבל לצבא של בר כוכבה, אתה אמור לעבור עכשיו מבחנים, גיבושים, ואתה אמור לתפוס את האגודל שלך בפה, ובבת אחת, בלי להתרגש ולמצמץ, פשוט לתלוש את האגודל. או, אתה מסוגל לעשות את זה בלי למצמץ, התקבלת לצבא של בר כוכבה. נו, שמעתם? זה 250 אלף חיילים כאלה. אז אמרו לו חכמי ישראל, עד מתי אתה עושה את החיילים בעלי מומים? תבחן אותם בדרך אחרת. נו, מה אתה עושה? צחוק? אתה מוריד לפה אגודלים? אז הוא בחן אותם בצורה שני אחרת, והיה לו עוד 250 אלף גודעי ארזים. מה זה גודעי ארזים? תוך כדי רכיבה הסוס, אתה תופס עץ ארז, פוף, תולש אותו. אל תנסו את זה בבית, גם לא עם עלה קטן. אבל תבין איזה חיילים היה לו, ובית שני היו עריות, ולכן גם שרפו את מחסני המזון בירושלים, כדי לצאת ולהילחם הבריונים עם הרומאים, אין לנו מפרקים אותם. אבל רבן יוחנן זכאי ועוד החכמים שהיו שם ידעו, זה לא קשור לטיב צבא בכלל, זה לא קשור לאיכות צבא, זה לא קשור לעוצמת הצבא או למודיעין שלנו, זה קשור למאזן המצוות, או להבדיל לצרנו רב העבירות של עם ישראל, זה מה שיכריע לכאן ולכאן. ואם אנחנו נהיה באחדות ואנחנו נהיה לנו מצוות, אנחנו ננצח גם אם נהיה מעטים מול רבים, אם נהיה 300 איש בצבא גדעון מול הרבה מאוד, או שאפילו נלך לישון כמו אצל חזקיהו המלך, שמגיע סנחריב מלך אשור עם 180 אלף ראשי גייסות, 180 אלף גדודים, לא תגיד לי 180 חיילים, 180 אלף, וחזקיהו המלך, חבר'ה, הולכים לישון, כולם הולכים לישון, בבוקר מגיעים, כולם מתו, במלאך השם נגף בכל צבא אשור. זאת אומרת, אם בורא עולם רוצה והמאזן זכויות שלנו טוב, הכל יהיה טוב, אבל אם המאזן לא טוב, גם אם הצבא הכי טוב בעולם, חס לנו נפריע. ולכן היהדות מסתכלת על זה כחלוקת תפקידים, כל אחד ביכולת שלו, בכישרון שלו, במה שהוא גדל, ולכן מי שזכה לגדול בעולם של תורה, זה תפקיד שלך, הוא לא פחות חשוב, הוא מבחינת היהדות, הוא אפילו יותר מכריע, נקרא לזה ככה, לכן האחריות אבל היא זהה. האחריות היא זהה בשני הכיוונים, כמו שחייל לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, בא לו, לא בא לו, מתאים לו, לא מתאים לו, יתלבש איך שהוא רוצה, ידבר איך שהוא רוצה, יסתפר איך שהוא רוצה, יקום מתי שהוא רוצה, אין כזה דבר. אז אותו דבר גם בחור ישיבה, אבל אנחנו רואים את זה בשטח, אתה רואה שבחור ישיבה, הם לא יתלבשו איך שהם רוצים, הם לא ידברו איך שהם רוצים, הם לא יקום מתי שהם רוצים, הם לא יסתכלו מה שהם רוצים, הם ישבו וילמדו תורה, וזה התפקיד, לכן האחריות של כולם היא זהה, וזו היא השקפה. אבל היום הזה הוא יום שבעצם נועד להכרת הטוב לכל אלה שבעצם הם מסרו נפשם והם כבר לא איתנו. ולכן אני רוצה לגעת בעוד כמה נקודות שקשורות לכל אחד מאיתנו. אז נקודה ראשונה, יקיריי, בוא נבין מה אני יכול לעשות עם זה. אני אסביר מה אני מתכוון, מה אני יכול לעשות עם זה. כי לצערנו הרב, כל אחד, שלא נדע מזה, אבל כל אחד בשלב מסוים מתמודד הרי עם מוות. מתמודד עם אבל, מתמודד עם טרגדיה, מה עושים? אז נקודה ראשונה, אתה רוצה לצאת לשיר ואחרי זה נחזור לזה? תשאיר אותו לסוף, בוא נשאיר את השיר לסוף, אני אגיד לך מתי. אני מעדכן אתכם מה קורה מאחורי הקלעים, חבר'ה. טוב, בקיצור אז ככה. נקודה ראשונה, נקודה ראשונה מאוד חשובה, זה כאשר קורה טרגדיה, כאשר אדם נמצא באיזשהו מצב לא פשוט, הרי הטרגדיה, המצב עצמו, הוא עובר בשלב מסוים. הוא חוזרים לשגרה, נקרא לזה. והשאלה היא מה האדם אומר לעצמו. נקודה ראשונה, תבדקו מה אתם אומרים לעצמכם. מה זאת אומרת? אם אדם יגיד לעצמו, זהו, החיים שלי נגמרו, אני לא יודע איך אני ממשיך מפה, אני לא אסתדר, אני לא אוכל בלעדיו, זהו, אין לי חיים יותר, עדיף שאני אמות. אם כל הדברים הללו אדם אומר לעצמו, ממילא ברור שהוא ירגיש לא טוב, ירגיש שבור, ירגיש מרוסק וכן הלאה. אם הוא יגיד לעצמו, זה היה כואב, זה היה קשה, נכון, החיים אולי לא ימשיכו כמו שהם היו, אבל אני מסוגל להמשיך הלאה. אני מסוגל להתמודד עם החיים. אני מסוגל למנף את זה בעזרת השם, ושכל המעשים שעכשיו יהיו לי, נשמעת, הבן, הבת, לא משנה מה, שכבר לא איתנו. אדרבה, החיים יכולים להשתדרג יותר. אני אמרתי לכם פעם על עצמי שהם, גם אני באתי אחד החברים הטובים ביותר שלי בצבא. אולי אני אשאר את זה לחלק השני של רגשות אשם. טוב, חכו, אני אשאר את זה רגשות אשם. אבל בקיצור, השאלה היא מה אתה אומר לעצמך. האם אתה אומר לעצמך, האם את אומרת לעצמך, זהו סוף העולם, אני לא חיה יותר, אין לי טעם לחיים. אז ברור שאתם תהיו יותר דיכאונים. ואני אומר את זה מכיוון שסליחה שאני נוגע בנקודות רגישות כרגע, אבל בוא לא נשכח שיש עוד אנשים סביבנו, וזו נקודה מאוד חשובה לדעת. אז נכון, בזמן של שבעה, כולם באים אלינו, וכולם עוטפים אותנו, אבל בשלב מסוים, ממשיכים הלאה. ואני אומר את זה בכוונה, אני אומר את זה בעדינות וברגישות, אבל כל אחד מאיתנו צריך לזכור, יש עוד אנשים סביבנו. כשאני אומר עוד אנשים סביבנו, בדרך כלל צער, הוא כמו מערבולת שמורידה אותנו, או למטה, או מתמקדת בדבר מסוים. למשל, אם, אני אקח את זה במקומות אחרים כרגע, יש ילד חולה בבית חס ושלום, אז כל המיקוד אוטומטית וטבעית הופך להיות הילד הזה. ואם חס שלום הילד הזה מושפז בבית חולים, או חס שלום הילד הזה צריך לעבור תקופה ארוכה של טיפולים, אז המשאבים, לא רק הכלכליים, הפיזיים, הנפשיים, הרגשיים של ההורים, נשאבים לאותו ילד, בסדר? ואני אומר בכוונה, לא לשכוח, יש עוד אנשים סביבנו. יש עוד ילדים שהם לא אשמים, אני אומר את זה בידינו, אבל לא אשמים שהם בריאים ברוך השם. אותו דבר, אם יש ילד שעושה לנו צרות, או לא חשוב שלא אף אחד לא יעשה לנו, אבל אם יש ילד שעושה צרות, אז פתאום אנחנו, התפילות זה עליו, והכל זה עליו, והוא, 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 וכל הילדים אחרים כאילו, אתה יודע, קצת בערפל נעלמים. אותו דבר גם סתם, יש לך בעל, יש לך אישה, אנחנו צריכים לזכור, יש לנו אחריות, ואנחנו חייבים להמשיך הלאה, כי לפעמים, בפרט אני אומר, בטרגדיות, כמו חללי צהל וכדומה, תמיד אלוקים כביכול לוקח את הטובים, אתה מבין? ואז יש הרגשה שהיהלום שבכתר חסר. ואז ההרגשה הזאת היא שהרגשה אמיתית, אבל שאר הכתר נהיה כבר כאילו לא שווה. איך הגדירה לי פעם משפחה שכולה, לא משנה, לא אגיד כרגע מי, אולי לא רוצה להגיד בפורום הזה, אבל שהחייל, הבן שנהרג, הוא היה סופרמרקט. בסדר? ושאר הילדים זה כמו חנויות. זאת אומרת, הרגשה כאילו, אוקיי, נכון, אהבנו אותו, ונכון שהוא היה הילד הכי מושלם, והוא היה הכי מזה, וכשהוא נהרג, אז זהו, אז אנחנו, לא נוכל בחיים למלא את מקומו, וזו הרגשה לא פשוטה לילדים האחרים, בסדר? אז אנחנו צריכים לזכור את זה, ולכן השאלה מה אנחנו אומרים לעצמנו, וזו נקודה ראשונה וקשורה לכל אחד מאיתנו, בכל מקום שהוא. מה אתה אומר לעצמך? מה אתה אומר לעצמך? קרה איזה טרגדיה, קרה איזה משבר, מה אתה אומר לעצמך? את אומרת סוף העולם, את אומרת אין לי טעם לחיים, אין לי כוח לחיות, אז ברור שתרגישי בהתאם. אבל אם את אומרת נכון, זה היה כואב, אני ממשיך הלאה, אני ממנפת את זה, אני אעשה לו זיכרון לא רק על ידי תמונה או מצבה, אלא על ידי מעשים. בוא נעשה מעשים לעילוי נשמתו, בוא נעשה מעשים להמשיך את מורשתו, את מה שהוא העמיד, מה שהוא היה, הדמות שלו, אדרבה, בוא נעביר הלאה מסר לילדים האחרים, לעולם כולו, וכן הלאה וכן הלאה, נקודה ראשונה. נקודה שנייה. ככה. צריך לדעת שכל מערכת יחסים היא זמנית. סתם לדעת את זה, וזו נקודה חשובה לדעת, שום דבר לא נשאר פה לנצח. ולצרינו הרב, נכון, ברגע שזה נגדע באיבו, זה קשה, זה כואב, אבל במקום להסתכל על מה שתראה, בחור צעיר, שחק קומה אחת, אתה יודע, לא נזכה לילדים ממנו, לא נזכה להיות בחתונה שלו, לא נזכה לראות נכדים, מה, שזה ברור שזה נכון. אבל בוא נעריך גם את הזמן שהיה לנו ביחד. נכון, אז אין לנו יותר, אבל 18 שנה היה לנו איתו, 20 שנה, 25 שנה, לא משנה כמה, היה לנו איתו, בוא נעריך את זה. אמרת לכם, הרב שכטר זצ"ל, וואי, גם זה קשה להגיד, הרב שכטר זצ"ל, אשתו הראשונה, אהבת חיים נפטרה, ואז הוא אמר לי, אתה יודע מה ניחם אותי? מה שניחם אותי היה זה שאם אלוקים היה מדבר איתי, ואומר לי, חיים, אריה, תגיד לי, אתה רוצה לחיות עם אישה מושלמת שנה? אמרו, מה, אלוקים, באמת, שנה שלמה, אישה מושלמת, וואו, תודה, זה מדהים, בטח שאני רוצה. ואם אמרו, אתה רוצה לחיות איתה שלוש שנים? וואו, זה כבר ממש גן עדן על אדמות, חמש שנים, זה כבר לא אנושי. אז מה, אז אני זכיתי לחיות, צריך לדעת, 28 שנה עם אישה מושלמת. ואני מסתכל על זה. לא על מה שאין לי, אלא מה שהיה לי, ברוך השם. ולהעריך את זה. אז הנקודה השנייה, לדעת, כל מערכת יחסים היא זמנית. בינינו, אף אחד לא נשאר פה לנצח. שנזכה לאחדים ושנים, אבל בוא נסתכל על מה שהיה, נעריך את זה, ולא רק תמיד נהיה קודם בהרגשה מה יכול היה להיות, כי זה לא מועיל שום דבר כרגע, וזה לא מקדם אותנו וכן הלאה. דבר שלישי, זה רגשות אשם. אמרת, דבר ראשון, זה מה אתה אומר לעצמך, דבר שני, הכל זה זמני, אז בוא נודה על הזמן שלנו כרגע, נהנה עד כמה שאפשר, ונמצא את זה, ולא נדחה דברים למחר. לכן תמיד אמרתכם, יש לכם מילים טובות להגיד, אם אתה רוצה לבקש סליחה, אל תחכו למחר, כי בזאת השם. אוקיי. הנקודה השלישית, רגשות אשם. רגשות אשם, בדרך כלל אתה רואה שאנשים מסתובבים, מישהו מהמשפחות, מישהו מה... רגשות אשם, איך שהסתכל, התייחסנו עליהם, אולי לא נפרד מהם כמו שרצינו, אולי לא היינו אנשים שהיינו רוצים להיות. אם היה לי הזדמנות נוספת, הייתי מתנהג אחרת לגמרי. רגשות אשם, ואני אומר לכם, זה לא המקום. זה לא המקום, כי זה שוב פעם לא מועיל לשום דבר. צריך להסתכל על התועלת. מה שהיה ככה אלוקים רצה, אמרת לכם פעם את המשפט הזה, לפני מעשה בידי אדם, אחרי מעשה בידי שמיים. לפני מעשה בידי אדם, עכשיו, כל המאזינים שלי ברוך שם שומעים אותי, אנחנו חיים ובריאים עד 120 שנהיה ככה, אז תעשו את זה עכשיו, נכון, לפני מעשה בידי אדם. אז כן, תבקשו סליחה, וכן תעודדו, וכן תפרגנו, ותהיו אנשים הכי מקסימים עכשיו. ואם זה כבר אחרי מעשה, אז אחרי מעשה בידי שמיים, ככה רצה אלוקים, גם עשיתי טעויות, אני מקבל את זה כשיעור, ואני ממשיך הלאה. ואמרתי לכם על עצמי, שאני שאיבדתי את החבר הכי טוב שלי כמעט בצבא. בשלב מסוים אני בגלל שהייתי, אוקיי, תפקיד, כביכול שאני הייתי אחראי, אני הייתי המפקד, הרגשתי אולי שזה אחריות שלי, אולי אני עשיתי טעות, אולי יכולתי למנוע את זה, וכן הלאה, זה התקלו אותי, לא משנה, זה לא משהו שאתה יכול באמת למנוע את זה. ומי שנחמה אותי, זאת האמא שלו, אמא של החבר, שאמרה לי שאם הוא היה חי, מה הוא היה אומר לך עכשיו? מה הוא היה אומר לך, פנגר, להיות בדיכאון, להרביץ לעצמך או להמשיך הלאה, תפסיק עם השטויות שלך, אני עכשיו טוב לי למעלה, אני מרחם עליך. וזו העבודה שלנו, זו העבודה שלנו להמשיך הלאה, לא להרביץ לעצמנו, זה לא יעזור לאף אחד, אלא עד ארבע ביום הזה, כמו שאני אומר, להתחזק מזה, להתחזק באמונה, לדעת שאנחנו, שהכל נקבע משמיים, אנחנו צריכים להמשיך ופשוט לקום מהשבעה, מה שנקרא, לקום הלאה, להמשיך את החיים ולהסתכל בעין טובה, כי כמו שהגיע אותו גר להלל הזקן, ורצה שיגייר אותו, בא לשמי והלל, לשפת אמת המחדש, שהוא בא ואמר להם, אני רוצה שתלמדו את כל התורה על רגל אחת. נו, מה זה השטות הזאת כביכול? מה, אתה נורמלי? לרגל אחד. מסביר השפת אמת, הכוונה היא הוא רצה לבקש, אפשר להיות יהודי בלי עליות וירידות? זאת אומרת, מצב אחד, תמידי, תן לי עכשיו, אני הבנתי, התורה האמת, יש אלוקים, הבנתי, תן לי, אתה יודע, דוך, בלי טלטלות יותר מדי, תן לי לעבוד השם. אז שמאי דחף אותו, אין דברים כאלה, אוף לי מהעיניים, חמוד שלי, אין דברים כאלה. עבודת השם, החיים עצמם זה עליות וירידות וקשיים, ובשורות טובות ושמחות, ולהבדיל ההפך, ככה זה החיים, אין מה לעשות. כך ענה לו שמי. הלל אמר לו משהו אחר. הוא לא אמר שזה לא נכון. הוא לא אמר לו, תקשיב, יש אפשרות, לא, אבל לא, כלומר, אני יכול לתת לך טיפ, מה שנקרא בימינו, טיפ שיעזור לך אולי למתן, תן את העליות ואת הירידות. שימו לב טוב. הוא לא אמר לו, אין אפשר. אלא פשוט הוא, אני יכול לעזור לך, איך, אתה יודע, יהיה לך פחות. איך? מה ששנוע לך, אל תעשה לך וחר. במילים אחרות, אהבת ישראל. ברגע שיש לו לאדם אהבת ישראל, והוא יודע שבעזרת השם אין לי מה לקנה באף אחד, ואין לי מה לסנוע אף אחד, ואין לי מה להתעצבן על אף אחד. אני מקבל עצמי מצוות עשה של ואהבת לך כמוך. אני אוהב את כל ישראל, בפרט אני את המשפחה שלנו, אחרי זה את העיר שלנו, את המדינה שלנו, את העם שלנו, אחרי זה גם את כל העולם בשמחה אם אתה רוצה. לכן העבודה שלנו זה להתחזק בזה ביום הזה. באמת אהבת ישראל, באמת מצדיעים מפה לכל המשפחות, השקולות מצד שני, מצד אחד, ושהדברי חיזוק שלנו יהיה לילו נשמעת, אותם 28,815 כמדומני חללים, נפגעי פגולות האיבה, שהשם יאמר די לצרותינו, ובעזרת השם שהימים האלה יתהפכו לימי שמחה, ונזכה בעזרת השם לביאת משיח צדקנו, בירם אמנו אמן, ונסיים אולי שיר ככה שקשרו לזמן הזה. אחינו כל בית ישראל, עם ישראל נמצא עכשיו במצב שאנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, נחזור לשגרה, לא נחזור לשגרה, מה הוא קורה בעולם. אז מפה זו התפילה שלנו, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויוציא את כל עם ישראל מצרה לרווחה, משעבוד לגאולה. השתבר לזמן קריב, נאמר אמן. תודה רבה למוטי קופ והטכנאי, תודה רבה לכם, ואנחנו נשתמע עם חמישי חישום עצמי מחדש, כי מחר יש רצף תוכניות. חכו ותשמעו, שיהיה לכם יום טוב.
אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה, בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. Zara, lir vacha Me'afel aliyora U'mishibur Le'geulashta Bagala U'vizman kari Yadana מאמינים לישועתך קיוויתי השם מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם חזקים מחוברים משדרים כל חי.
מאזיני כל חי מוזמנים ליום שכולו תורה בהשתתפות מגידי המישרים והרבנים הגאונים, הרב מרדכי גרוס, הרב דוד לאו, הרב דוד יוסף, הרב מרדכי נויגרשל, הרב אלימלך בידרמן, הרב שלמה לוינשטיין, הרב מיכאל לסרי, הרב ברוך רוזנבלום, הרב מנחם שטיין, הרב יצחק פנגר, הרב חיים הורוביץ ועוד. יום שכולו תורה יתקיים ביום רביעי, ה' באייר, החל בשעה 12 בצהריים ועד 9 בערב. בשידור חי כאן בכל חי ולצפייה ישירה באתר כל חי.
כל חי זה כל התורה.
חי, תמיד איתי.
מתפללים, רפאנו השם, מאמינים לישועת חכימיתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
שלום רב לכל המאזינים. מרן בתקיעות של מיושב מלמד אותנו לתקוע תשרת שלוש פעמים, תשעת שלוש פעמים, ותרת שלוש פעמים. את התקיעות האלה, מרן מצריך להשמיע לנו בזה אחר זה, בלי הפסק בינתיים. מרגע שהתוקע ישמיע את הקולות הראשונים, לא מדברים ולא מפסיקים בשום עניין, כי כיוון שיש לנו ספק, יכול להיות שזה נכון ויכול להיות שזה נכון, נמצא שהברכה צריכה לחול על האמת. אם הוא יפסיק בינתיים, הוא עשה הפסק בין הברכה לבין הביצוע, בין הברכה לבין המצווה. איך הוא יעשה הפסק? ולכן כל הקולות נחשבים כספק, ועד שלא סיימנו את שלושת הספקות לקיים אותם כדין, אין לנו רשות לדבר בינתיים. לגבי מה הדברים אמורים? המקובלים כותבים, ובראשם רבנו יוסף חיים, שיש צורך להתוודות בין תשרת לתשת, בין תשת לתרת. הוא לוקח לפניו סידור, פותח את הוידוי, ואומר בפה בפירוש את מילות הוידוי. לפי דברי המקובלים, כיוון שכולם אמת, איך אני יכול להפסיק באמצע? הרי הברכה עוד לא חלה. לכן ההוראה הזו היא מעט תמוהה. איך אפשר להפסיק בדיבור בינתיים? מאוד ייתכן שאם צריך את כולם, עד שלא שמעתי את כל ה-30 קולות, לא יצאתי ידי חובה. וכל שכן לפי הפשט, שייתכן שרק אחד מהם הוא הנכון, ואם לא שמעתי את הקולות של התרת שלוש פעמים, עדיין לא יצאתי ידי חובה. איך אני אקיים את הברכות על המצווה שבה אני יוצא ידי חובה? לכן, לבטא בשפתיים את הוידוי, זו הנהגה לא נכונה. צריך להקפיד לא לדבר בשום עניין כלל ועיקר מרגע הברכות עד לסיום 30 הקולות לפחות, שאז בוודאי חלו הברכות על שמיעת קול שופר מכל צד, בין אם זה על פי הפשט שכל אחד מהם הוא בספק, ייתכן שרק התשרת נכון, ייתכן שרק התשת נכון, וייתכן שרק התרת נכון, ובין על פי הקבלה שאת כולם צריך לשמוע, ולא מצד ספק, אלא כולם נזקקים, כולם אמת. ולפי שיטת הקבלה, עד שלא סיימנו את כל ה-30 קולות, עדיין לא קיימנו את הברכות. איך אני יכול להפסיק באמצע? והרי הוידוי אין לו עניין עם התקיעת שופר. נכון, למדו רבותינו היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו, מטרת השמיעת השופר לקיים מצוות התורה. אבל כמו שאומר הרמב״ם, רמז יש בה להשמיע לנו לחזור בתשובה. אם הרמב״ם מלמד איך לחזור בתשובה, שהכל שופר מרעיד את הלבבות, משבר את הלבבות, אם זו המטרה, איך אני יכול להפסיק באמצע, במחשבה, רק על שופר, ולא להרהר בתשובה? לכן, יש עניין להרהר בוידוי. אנחנו לא באים לשלול את המטרה של חזרה בתשובה בתוך התקיעות, אבל שללנו את הביטוי בשפתיים, את האמירה בפה. האמירה בפה היא האסורה. כי איך הוא יפסיק בדיבור בין הברכות לבין שמיעת השופר? מה עושים? כמו שאמרנו לגבי אלו שטועים ואומרים בפה בפירוש, אנחנו אומרים לגבי האמת, איך להתנהג. הסידור פתוח לפנינו. הרי החזן שמשמיע לנו את קול השופר, בלב הכי הוא חייב לקחת אוויר בין תשרת לתשת, בין תשת לתרת. הוא לא יכול את כל השלושים קול בבת אחת למשוך אותם ביחד. הוא מפסיק, לוקח מעט אוויר, נח כמה שניות בין התשרת לתשת, בין התשת לתרת. בזמן הזה שהוא נח, לא תוך כדי התקיעות, בזמן שהוא נח, אני הסידור פתוח לפניי, מסתכל מילה במילה מה כתוב בסידור, אשמנו, בגדנו, גזלנו וכו' וכו', לאט לאט מהרר, הגעתי לאות ת' אות י', החזן התחיל לתקוע בשופר, אני מפסיק מלהרר בוידוי, אני שומע את כל התשת, סיים את התשת, הוא שוב נח, אני שוב ממשיך, ממשיך בקף, ממשיך בלמד, ממשיך לפי הסדר, שוב הוא הגיע לסיום התשת, הוא נח בין תשת לתרת, אני ממשיך הלאה, מערער את יתר הוידוי, עד שסיימנו. זאת אומרת, ההרהור בוידוי מותר, האמירה בפה היא האסורה. והרי מה רוצים המקובלים מאיתנו, שנשוב בתשובה, בזמן ששומעים כל שופר. הנה, אני עושה את זה בצורה יותר מובחרת, וכי האמירה בפה היא החשובה. אני לא צריך את האמירה שהוא מדבר, אשמנו, בגדנו, גזלנו. אני צריך שיהיה לו שברון לב, שיהיה לו מתוך הלב הרהורי תשובה. על ידי שהוא מהרהר בתשובה, זה הרבה יותר מעולה מאשר מי שמבטא בשפתיים, בפיו ובשפתיו כי בדני, וליבו רחק ממני. הוא רק מבטא, מדבר, וליבו לב גאה, הוא עדיין לא שבר את לבבו. לכן, אדם ירא שמיים, לא נוהג דברים שנכנסים למחלוקת, עושה דברים שהם מקובלים על כל הדעות, וזו שיטה נכונה לכל הדעות, בין התשרת לתשת. הוא אומר בליבו את הוידוי, לא מבטא בשפתיים, בין התשת לתרת, ממשיך את הוידוי עד הסוף, כך שבכל מצב, בזמן השמיעת קול שופר, הוא בשתיקה שומע קול קול וקול. בין התקיעות לתקיעות, כשהתוקע נח, אז הוא מהרהר בוידוי, ומסיימים אחרי התקיעות, אומרים את הפסוקים, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, כפי מנהג העדות, כל עדה ועדה ינהגו כמנהגם, סיימנו את התקיעות, מיד אז מתחילים אשרי יושבי ביתך. שלום ולהתראות.
אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועתך קיוויתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
מאזיני כל חי מוזמנים ליום שכולו תורה, בהשתתפות מגידי המישרים והרבנים הגאונים.
הרב מרדכי גרוס, הרב דוד לאו, הרב דוד יוסף, הרב מרדכי נויגרשל, הרב אלימלך בידרמן, הרב שלמה לוינשטיין, הרב מיכאל לסרי, הרב ברוך רוזנבלום, הרב מנחם שטיין, הרב יצחק פנגר, הרב חיים הורוביץ ועוד. יום שכולו תורה יתקיים ביום רביעי, ה' באייר, החל בשעה 12 בצהריים ועד 9 בערב. בשידור חי כאן בכל חי ולצפייה ישירה באתר כל חי.
כל חי זה כל התורה.
חי, תמיד איתי.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועתך קיוויתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
חדשות כל חי, השעה 10.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים היום דיון מיוחד לאישור מתווה החזרה של לומדי התורה